בוקר טוב. השיעור שלנו הבוקר יהיה לעילוי נשמת הקדוש אליהו פנחס בן מרים ונועם משה, השם ייקום דמו. אנחנו נעסוק היום במלאכת זורע, על-פי סימן של"ו בשולחן ערוך. וראשית לכל נלמד מהו מקור הדין. הגמרא במסכת שבת, דף ע"ג עמוד ב', אומרת תנא: הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן מלאכה אחת הן. ראשית מפרש: דזומר נמי לצימוחי אילן ההוא, ונפקמינה תאי עבד לכולן בהדי זורע לא מחייב אל החדה. זורע מלאכה, ונוטע נמי המלאכה. דהיינו זורע, אלא שזה בזרעים וזה באילנות, וכן מבריך ומרכיב, אבל לזומר תולדה. כלומר, אמירה שלמדנו מספר יסודות בעניין זורע. א', הגדרת מלאכה זורע לצמח ולגדל אילנות וזרעים ושאר גילולי קרקע על ידי פעולות שונות. ב', ישנן ארבעה אבות מלאכה בזורע: זורע בזרעים, נוטע באילנות, מבריך ומרכיב. ג', פעולות שאינן קשורות במישרים לגידול צמחים, כמו האבות שאמרנו עכשיו, אלא הן גורמות לגידול, כמו זומר, כיוצא בזה. כל אלה תולדות של זורע. בהמשך של הגמרא, בדף ע"ג עמוד ב', נאמר: אמר רבי אחא אמר רבי חייא בר אשי אמר רבי עמי, זומר חייב משום נוטע, והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע. אומרת הגמרא: משום זורע אין, משום נוטע לא. אימה, תאמר, אף משום זורע. אמר רב כהנא: זומר וצריך לעצים חייב שתיים, אחת משום קוצר ואחת משום נוטע. כלומר, לפי שיטת רב כהנא, אם האדם זומר והוא צריך גם את העצים שהוא זומר מן העץ, חייב בשניים: אחד משום קוצר, שהרי הוא קוצץ את הענפים שהוא מוריד מן העץ, וזה תהליך של קטירה, ואחד משום נוטע, משום שזה מצמח את האילן. מוסיף רבי יוסף ואומר: אמר רבי יוסף, היימן דקטל אספסטה, כלומר, מי שכותב שחת או קוצר שחת חייב שתיים, אחד משום קוצר ואחד משום נוטע. אביי מוסיף ואומר: היימן דקניב סילקה, חייב שתיים, אחד משום קוצר ואחד משום זורע. רש"י מפרש דקטל אספסטה שחת, מכניס אותנו קצת לעולם החקלאות, ואומר: וקוצרים אותו שלוש פעמים בחודש, וחוזר וצומח. כלומר, זה באמת פעולה שמצמחת את השחת. וכאן היא סילקה, חותך טרדין מן המחובר, ואז הם חוזרים וגדלים. כלומר, פעולות שונות בגידולי קרקע שמסייעות לגידול, הן תולדה של זורע. מעניין לראות שהגמרא במועד קטן, דף ב' עמוד ב', אומרת: איתמר, המנקש והמשקה מים לזרעים בשבת, משום מים מטרינן, ולמה אנחנו מטרים בו? רבא אמר, משום חורש. רבי יוסף אמר, משום זורע. הגמרא מסבירה בדעת רבי יוסף, שמה דרכו של זורע לצמוח פרא, הכנה לי מצמח פירות. כלומר, אם ככה, כפי שהבהרנו שיש גדרים מסוימים של אבות מלאכה ושל זורע, וגדרים של תולדה, בואו ניגש לעניין ההגדרה של מלאכת זורע. לגבי ההגדרה ראינו שכל פעולה שמכוונת לגידול הצמח, הרי היא זורע או תולדה שלו. אבל בואו נבדוק, אם אני מסלק עסק מהגידולים, האם זה נחשב מלאכת זורע? הגמרא במועד קטן עמוד ב' אומרת שיש מחלוקת, וראינו אותה בין רבא לרבי יוסף, אם המנקש חייב משום חורש או זורע. רבי יוסף אומר, משום זורע, משום שלסימוך הפרק המכוון, הוא מתכוון לצמח את הפירות לטובת האילן. ורבא אמר לו, הוא חייב משום חורש, משום שהוא מרפא הרע. זה טובת הקרקע. הדוספו, דיבור המקליקה, אומר, בפליגי, הם חולקים למעשה, יזלילן בתר מעשה או בתר מחשבה ותחליט. ורבא, אז דינה בתר מעשה, כלומר הדמיון החיצוני, ולכן בזה הוא דומה יותר לחורש. רב יוסף, לדעתו אנחנו הולכים אחר המחשבה, בתר המחשבה והתכלית, ובזה הוא דומה לזורע, משום שלצימוך זה גם מכוון. ועד כאן אומר התוספות, לא פליגי אלא בעניין מנקש ומשקה, שזה דומה במעשה לחורש, זה מרפא ערה. אבל במקום זה לא מרפא ערה, אלא עושה פעולה בגוף הגידולים ומסייע לצמיחתם, זה זורע ולא חורש. הגברה בירושלמי, פרק שביעי בשבת, הלכה ב', אומר, המזהם חיה משום זורע. מה פירוש המזהם? שהיו מושרים את האילנות, את הגזעים שלהם, בדבר שריחו רע, כדי שהתולעים יברחו מהריח וימותו. אז הירושלמי אומר, שחייב משום זורע. כלומר, למדנו מכאן שגם סילוק של הזק שנמצא בעץ, או שאר הגידולים, חייב משום זורע. אף על פי שהוא לא מסייע באופן ישיר לגידול, אלא רק מונע ההזק. לגבי העניין הזה מצאנו בספר שביתת השבת, זורע, אות י', שביא את הירושלמי להלכה. וציין מלאכות נוספות שמובאות בירושלמי, שעניינם סילוק הזק. ואף על פי כן, זה נחשב כתולדה של זורע, משום שהוא מסייע בכל שהוא לגידול. שם הוא מחדש ואומר, ואני מצטט, והנה אלה הדברים הם רק לסלק הזק שבאילנות. מכל מקום, חייב משום זורע. על כן, ופה חשוב לשים לב, כי לדברים שיש לכל אחד בבית, מי שיש לו עציץ הזרוע בחלון, אסור לו לפתוח או לנעול את החלון, או לפרוס סדין, אם יש בזה תועלת הצמחים, משום שזה נותן סיוע צדדי. אנחנו נדבר בהמשך לגבי העניין הזה באחרונים. כי בבבלי לא מצינו להדיה שסילוק הזק נקרא זורע, רק לעניין עבודה בשביעית, בשמיטה. שזה מצינו במועד קטן, דף ג' עמוד א', שאין מעשנים, כלומר לא מסירים את התולעים מהעץ על ידי עשן, אם זה לעוק מאילנה. משום שזה נחשב עבודת האילן. אך אין הוכחה שבעניין הזה נחייב את האדם משום זורע בשבת מהפוך. אז אם כך, אנחנו נצטרך לעיין לגבי עניין החיוב של מלאכת זורע אם הולכים אחר מעשה הזריעה או ההשרשה. אנחנו צריכים לדעת שיש שני דברים שהם לא דומים, זריעה והשרשה. לגבי אתרוגים, יש מחלוקת לגבי חיוב מלאכת זורע אם הולכים אחר מעשה של הזריעה או שעת ההשרשה. ומה הנפקמינה? הנפקמינה אם הוא ליקט קודם הזמן של ההשרשה, כלומר פחות משלושה ימים, שאז ההשרשה תופסת. אם אנחנו הולכים אחר מעשה הזריעה חייב, אם אנחנו הולכים אחר שעת ההשרשה פטור, משום שהוא לא ישריש. הרשש בהגעותיו על הגמרא בשבת כתב, הזורע הן אף כל זמן שלא נשרש, כמן דשדי בחד אדמי. מכל מקום, כיוון על ידי זריעתו עכשיו ישרש אחר כך, ישריש אחר כך, חייב. כמו אופה ותולה שחייב, אף הפי שנאפה ונצלה אחר כך מאליו. והנה, אם לקט הזרע קודם שנשרש, נראה דפטור למפרע על כל מה שזרע. למה? כיוון דלא התקיימה מחשבתו. כלומר, הרשש מחדש, שלא חייב על מעשה הזריעה כשלעצמו, אלא בשעת ההשרשה, ואז הוא מתחייב ומפריע על מעשה הזריעה. אם כן, נמצא שעיקר החיוב הוא בשעת ההשרשה, ואם ליקט קודם הוא פטור. ברשש משמע שההשרשה היא תנאי לחיוב במעשה הזריעה, שאם ישריש הוא מתחייב ומפריע, והוא מוכיח את דבריו ממהא דקיימא לן, שאדם הרודה את הפת בשבת קודם שתאפה, פטור. משום שאפייה וזריעה שווים, שבו להדדי. וחייך ובאפייה החיוב הוא בשעת האפייה, כך גם בזריעה החיוב בשעת ההשרשה. ולכן הוא עוד מוסיף לחדש. וחייך בזריעה חייב בשבת, אבל פי שההשרשה תהיה בחול, וכן בנטייה בשבת חייב, אף על פי שהקליטה בחול, כך באפייה. אם אופה בשבת קרוב לחשיכה, אף על פי שנגמרה אפייה במוצאי שבת חייב, כיוון שהוא מתחייב למפרך. המנחת חינוך במצוות עשה ל"ב, במתת מלאכות, סעיף קטן ב', הוא העלה לא כדעת הרשש, אלא הוא אומר שעיקר החיוב הוא בשעת הזריעה. ולכן, גם אם ליקט קודם שיש ריש, הוא חייב על עצם מעשה הזריעה. ואומר החינוך שאין לדמות אפייה וזריעה אחד לשני, כיוון שבאפייה החיוב הוא בשעת האפייה, ובזריעה החיוב על מעשה הזריעה. על כן, אם אדם רודה את הפת קודם שתיאפה, הוא פטור. ומי שמלקט את הזרע קודם שיש ריש, הוא חייב. סיוע לבנה החינוך מצאנו בספר עגלי טל, זורע סעיף קטן ח', שהוא פסק עם אחד חינוך, שחייב על עצם מעשה הזריעה. וגם אם ליקט קודם שיש ריש, הוא חייב, הוא העריך להוסיף שמה ולהוכיח שלא כדעת הרשש. ככה גם מצאנו שפסק השביתת שבת. בזורע עוד י"ג. הוא פוסק כדעת החינוך, וגם בעניין אפייה, שאם אפה בשבת סמוך לחשיכה ונגמר בחול, יהיה פטור. אבל כתב שצריך לרוש לחומרה לדעת הרשש, ואם אדם במקרה, בטעות, השליך זרעים בגינה ובמקומות לחים, מלקט אותם לפני שיצמחו. יש לנו עוד סיוע באליהו רבה. אליהו רבה, סעיף קטן ט', גם כן לא מקבל את דעת הרשש, משום שהוא סובר שכל חיובי חטאות, הרי יש לנו כלל, שכל חיובי חטאות לא חייבים עליהם עד שתהיה תחילתן וסופן משגגה. וממילא מובן שצריך שתהיה תחילתן וסופן בחיוב. אם כן, איך אדם יהיה חייב בזורע בשבת ונשרש בחול? שהרי תחילתו בחיוב, אבל סופו לא. כלומר, כוחנו החיוב בזורע הוא מעשה הזריע. אדם יכולים להוכיח את זה ממה שנאמר, שמי שנוטע בשבת בשוגג ויקיים במזיד, יעקור. עכשיו, אם היו נכונים דברי הרשש, שאם ניקט קודם השרשה פטור, מדוע לא יצריכו גם את הנוטע בשוגג לעקור מיד קודם שיבוא לדעת השרשה או קליטה ביום חול? כלומר, למעשה ניגן הוכחה לדעת החינוך. צריך גם לראות שבאליהו רבה, הוא הביא שם בשם הרב הגאון צבי פסח פרנק זצ"ל, שתראה את המחלוקת הזו של הרשש, המנחת חינוך, במחלוקת של המעריך חגיל כחגיל והמהר"ם, עם חיוב על מעשה הזריעה או השרשה. שם הוא העריך ליישב דעת הרשש על פי הדעת הנימוקי יוסף. בבא קמא, בעניין אישו משום חיציו. ופה אנחנו לא נרחיב, אלא רק מי שרוצה ירחיב ויעיין שם. ומעניין לראות מה שכתב בביאור הלכה, סימן שין ל"ו, דיבור המתחיל על גבי יתדות בסוף הביאור. עכשיו הוא כותב שמותר להגביה כד, לדוגמה ציץ נקוב, של תבועה מעל השולחן ולהניח אותו על גבי הקרקע. אבל זה רק עם דעתו שיעמוד שם רק יום או יומיים, כלומר פחות מזמן ההשרשה. זה ממש מה שבביאור הלכה סובר כדעת הרשש. דבטר שעת השרשה אז דינן. אלא אם כן נחלק בין זרעים לתבועה, והדבר הזה צריך איום. לסיכום, בעניין חיוב זורע נחלקו הרשש למנחת חינוך, אם החיוב נגמר במעשה הזריעה או בשעת ההשרשה. יש לכך השלכה גם מעניין הגדרת החיוב במלאכת אופה. לדעת הרשש החיוב נגמר בשעת ההשרשה, לכן אם ליקט את הזרע קודם שיש ריש יהיה פטור. ולדעתו, גם באפייה, גמר האפייה היא רק תנאי בחיוב של המעשה. ולכן אם עפר פת סמוך לחשיכה בשבת, ונגמרה במוצאי שבת, חייב ומפרע לאפייה. דעת המלכת חינוך, החיוב בזורע נגמר במעשה הזריעה. ולכן גם אם ליקה את קודם ההשרשה הוא חייב, ובאפייה, החיוב הוא בשעת האפייה. ולכן, היות ונגמרה האפייה ביום חול, יהיה פתור. דעה לך, רוב האחרונים מצדדים כדעת המלכת חינוך שחייב על מעשה הזריעה, וגם באפייה החיוב בשעת האפייה, ולכן גם אם עפה בשבת, ונגמר בחול, יהיה פתור. הנושא הבא, אנחנו נלמד אותו, אנחנו מכירים את הילדים שבאים הביתה ומבקשים לעשות ניסוי ולזרוע גרגירים על גבי מים. אנחנו נדון בעניין הזה של דין זריעה בתוך מים. הרמב״ם בפרק ח' מלכות שבת הלכה ב' כותב, השורי חיטים וסעורי וכיוצא בהם במים, הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שיעור. כך גם פסק השולחן ערוך בשנה מדבר, סימן י' א'. המשנה ברורה מסביר שם, בסעיף קטן ג', השורה כדי שיתרקחו ויצמיחו, כדרך ששורים איזה תבואות קודם הזויה. וכתב במשנה ברורה, סעיף קטן נ' א', בשם החיה אדם, שטרף שנתן למים חייב, אף על פי שיצמחו רק לאחר מספר ימים. בשביתת שבת הוא גם כמתייחס לעניין הזה בעוד ג', הוא פוסק שהשורי חיטים ושעורים והדרומים להם, כדי שיצמחו ויהיו טובים לזריעה, חייב בכל שהוא. וזה אם נתן במים על דעת שישבו שם עד שיצמחו. הוא מביא שם שתי דעות, אם חייב במקרה הזה תכף בשעת הנתינה, או עד שיצמחו. אליהו רבא כתב בסעיף קטן ב' שטעם החיוב, לפי שעל ידי זה הם טובים יותר לזריעה, והיות והם מתרקחים, זה מתורכי הזריעה. כמו שהגסה בסיר, זה מתורכי בישול. אז אם ככה, בואו נראה את גרעין האבוקדו שאנחנו שמים בתוך מים. בספר שמירת שבת כהלכתה, פרק חו, סעיף ד', הוא כותב שאסור להניח גרעין אבוקדו על כוס מים כדי שיקה שורשים ויתחיל לצמוח. וכן, אסור להוציא גרעין כזה מן הכלי שבו הוא ניתן. כלומר, גם לעניין זורע וגם לעניין קוצע. נחשב גרעין האבוקדו שנמצא במים, משום שזה מקום גילולו. אז לגבי גילולי מים, כותב בשו"ת שבט הלוי, חלק א', סימן עין א', שגם בגילולי מים הנהוגים בימין, שהצמחים והזרעים מקבלים את כוח גידולה מן המים באמצעות חומרים שונים, יש בזה משום זורע אם הוא נותן גידול כזה במים. אותו דבר קוצר אם הוא תולש אותם מהמים, לאחר שהוא כבר השריש. ככה גם פסק בשמירת שבת כהלכתה, בפרק חו, סעיף א', שגם בגידולי מים יש משום זריעה בשבת. אז אם כך, איך אנחנו נתייחס לנתינת פרחים וענפים בתוך הגרטן עם מים. הרמה בשין למדבר סימן י' א' כותב, ומותר להעמיד ענפי אילנות במים בשבת ובלבד שהיו בהם פרחים ושושנים שנפתחים מלחלוכית המים. במשנה ברורה, סעיף קטן נ' ד', הוא מביא את מחלוקת האחרונים. האם היתר הרמה ליתן ענפים במים הוא רק במקרה שכבר היו במים ועכשיו הוא מחזיר אותם? או גם ניתן לכתחילה במים, שהכנו אותם מערב שבת. כי לפי הרמה מותר, רק אסור להוסיף מים או להחליף בשביל תרחה. בשער הציון, סביב קטן ממחת, הוא פוסק שיש לסמוך על המתירים בזה, ולהעמיד גם לכתחילה במים. אם שכח להעמיד במים, אם עוד יום, כיוון שאין בהם פרחים, אז אין בזה חשש דאורייתא. גם העד וטל, במלאכת זורע, עוד י"א, פסק להתיר, לתת ענפי אילנות שאין בהם חשש טלטול משום מוקצה, במים בשבת גם לכתחילה, בתנאי של היו בהם פרחים ושושנים שנפתחים מחמת הלחלוכית של המים. אנחנו גם שם, הוא ציין, סעיף קטן חבב, לדעת השולחן ערוך הרב, שמתיר ליתן גם לכתחילה, כמו שמוזכר בשער הציר. השביתת שבת התלבט בעניין הזה, והוא כותב באות י' א', כשאיוב יש מחלוקת האחרונים, אם מותר לתת לכתחילה מים או רק להחזיר, והוא לא מכריע בעניין הזה. לעומת זאת, השמירת שבת כלחתה, פרק חבב, סעיף חבב, הוא פוסק לאסור ליתן לכתחילה פרחים וענפי אילנות למים, אבל רק להחזיר מותר. וזה שוב בהדגשה, שאם יש פרחים אסור להחזיר, משום חשש שמה ייפתחו במים, אבל יש לו הערה, צדיק א', ששם הוא שוקל גם להתיר אם הניצנים כבר פתוחים. כי אם הניצן כבר פתוח, אז הפרח נפתח. עכשיו על יביעת חן, סעיף סימן, סליחה, קופה, עמוד קופרין זין, הוא כותב, להתיר לתת ענפי אילנות במים בשבת, גם לכתחילה, גם אם יש בהם פרחים ושושנים, בתנאי שהם יפתחו כל צורכה. למעשה הוא מוכיח את דבריו להתר מהתשובה של הרשב"א. הרשב"א בתשובותיו, בחלק ד', סימן ע"ב, כותב, שדווקא בלולב אסור לתת אותו במים משום מוקצה בשבת. אבל ירק ובסמים שראויים לאותו היום מותר להשקותם מים כדי שמותר לטלטל אותם. אני ממליץ לעיין בשו"ת של חב"ד של הרב עובדיה חלק ב', סימן נ"ב שמרחיב בזה. אז נסכם, מותר ליתן פרחי נוי ועשה בסמים בתוך הגרטל או כד עם מים בשבת גם לכתחילה, אם המים מזומנים בכד או בגרטל מערב שבת, והפרחים של הבשמים הללו, או פרחי הנוי כבר פתוחים די צורכם, באופן כזה שלא ייפתחו יותר על ידי המים. כלומר, הגיעו למקסימום גידולם. וכן, בתנאי שאין חשש מוקצה, כגון שהוכנו לתשמיש בעוד יום. לגבי השאלה ששאלתם, לגבי טלטול הגרטל בשבת מדין מוקצה, הרי מותר לטלטל אותו, ואין בזה שום איסור. מי שרוצה להסתכל בשמירת שבת כהלכתה, פרק חבב, סעיף חפי. אנחנו אמרנו מקודם שיש להיזהר לפתוח חלום בבית שיש בו שתינים ושאר גידולים, אם זה לטובת הצמח. נתחיל לדון באמת איך צריך להתנהג בבית שיש בו שתילים, זרעים, שאר גידולים, שנמצאים בחלום, ואם מותר לפתוח את החלום השם יבואו, בהיות השמש או הרוח שחודרים, מסייעים לצמיחת השתילים והגידולים, וריקיים עליהם להלכה, שהמשקה זרעים, או מנקש עשבים, רעים מתוך הטובים, חייב משום זורע. אף על פי שגם בלעדי הפעולות האלה, הזרעים היו גדלים, שהוא מסייע באופן ממשי לגדילתם. וכאן, במקרה שלנו, נראה שמסייע לגדילתם. אבל מצד שני, קיים עליהם להלכה כרש"י והתוספות, כשאדם שמגביה עציץ נקוב מעל גבי יתדות ומניח על גבי קרקע, הוא יהיה חייב רק מדרבנן משום זורע, משום שהוא הגביר את כוח יניקת הזרעים. ובעגלי טל, בסעיף קטן כ"ב, הוא כותב לחלק בין המקרה של עציץ נקוב לבין השקיה וניקוש. הוא אומר שבעציץ נקוב הוא לא מוסיף כוח בקרקע, אלא הוא מקצר את תהליך הגידול בעקבות הקירוב של העציץ לקרקע. וזה דבר שגורם להגדלת היניקה. ולכן הוא מזרז את תהליך הגידול שהיה מתבצע בשלמות בלאו הכי. אבל בהשקיה ובניגוש הוא מוסיף כוח בקרקע, ולכן הוא חייב מן התורה משום זורע. ולכאורה, דומה הדבר למקרה של עציץ, שרק מגביר את קצב הגידול, זה איסור מדרבנן. אם נצרף את העובדה שהוא לא מתכוון לגידול השתילים, והחדרת האוויר באמצעות פתיחת החלון נחשב אם ככה לגרמה, ייתכן להתיר בזה, אבל גם שיש פה פסיק רישה והכלל הוא ידוע. מצינו בשביתת השבת זורע אותיוד שהוא כותב שאף על פי שמדברי ירושלמי משמע שגם בסילוק הזק יש משום זורע, כלומר, מי שיש לו עציץ זרוע בחלון, אסור לו לפתוח או לנעול את החלון, או לפרוס צדים, אם יש בזה תועלת הצמחים להגן מפני הקור, או כדי שהשמש תזרח עליהם. אבל צריך לציין שלכאורה הוא אוסר דווקא בעציץ שזרוע בחלון. אבל במקרה שלנו ייתכן שאם זה רעציץ, ייתכן שגם לשיטת השביטת שבת הוא יתיר. מצאינו בשו"ת הר צבי, סימן קל"ג, שהוא נשאל שאלה והוא העלה להתיר מכמה סיבות. מה שאנחנו אמרנו לגבי פתיחת חלון בבית, שאין בו שתילים ושאר גידולים, הוא אומר שהאדם לא נותן את האוויר על השתילים. ולכן זה כמו מי שמשקה סמוך לשתילים, שהחתם סופר כותב, שאין בזה איסור תורה, אלא רק דרבנן, כמו שמדייקים אל שור רש"י. הוא גם לא מתכוון לגידול השתילים. דבר נוסף, הוא אומר שיש בו רק תוספת יניקה, משום שבלאו הכי השתילים היו גדולים, והמלאכה כזו לא הייתה במשכן. ולפי רש"י והתוספות, יש בזה רק איסור דרבנן. והרי בנוסף למה שאמרנו, הרי יש לנו פה כאן עכשיו תרי דרבנן, שאינו מתכוון, שגם לדעת המגן אברהם, שחולק, שמתיר גם בחד דרבנן, יש להתיר בוודאי בתרי דרבנן. הדבר הנוסף, במקרה שהוא מסיר את המונע, כלומר במקרה שלנו זה החלון, זה גרמה שעשו מרבנן. לפי החתם סופר שחידש בעניין הזה לגבי מקווה, שהסרת הברז לא נקראת חווייתו בידי האדם. ולכן, זה מותר. לפי אבן עזר, הגרמה בדבר שאינו מתכוון מותר, אף על פי שיש פה פסיק רשא, מלבד שני דרבנן נוספים שיש לנו. ולכן יש להתיר בזה. גם לדעת המגן אברהם שאוסר בחד דרבנן בפסיק רשא. ולכן בפשיטות יש להתיר לפתוח חלום בחדר שיש בו שתילים, אם אינו מתכוון לשם גידולה. הרב עובדיה בריחה ודעת חלקי סימן חפטט, הוא מעריך להתיר בעניין שלנו, והוא מוסיף את שיטת הרשב"א שמתיר לנעול את הבית כדי לשומרו, אף הפי שנצבי נמצא בתוכו וניצוד ומתכוון גם אליו, משום שעיקר הכוונה לשמור את הבית, גם בנידון שלנו. עיקר הכוונה יברור הבית או החדר שבו נמצאים השתילים. נכון שזה מסייע לגדילת השתילים, אבל היום וזה לא עיקר כוונתו, יהיה מותר. הוא רק כותב שם שראוי להחמיר עם העציץ מונח על גוף החלון ממש. וכל שכן שעשו לפתוח בשבת מכסה זכוכית של חממות, משום שבמקרה של החממות כל המגמה והכוונה היא לצורך הזרעים והפרחים להוסיף בצמיחתה. תודה. בשמירת שבת כהלכתה, פרק חבב סעיף ט', הוא כותב שאסור לחסות משתלה בכל מכסה שהוא, וגם לא להסיר מכסה כזה אם קיים, עם הכוונה לטיפוח הצמחים, כפי שבאמת קורה בדרך כלל, וזה משום מלאכת זורע. אבל מי שרוצה להיכנס לחממה, מותר לפתוח את הדלת או לסגור. בהערה חפטט הוא כותב שכמו שבין השמשות אסור לפתוח ולסגור חלון בבית שיש בו שתילים, וזה לא דעת הרב עובדיה שליט"א, גם השמירת שבת יודע בזה, אלא רק אוסר בעתיד שזרוע בחלון, וככה נראה מפשוטם של דברים. בכל מקרה, לסיכום, מותר לפתוח או לסגור חלון בבית שיש בו שתילים, עם הכוונה להברר את הבית או להגן מפני הקור, אף הפי שהדבר מסייע בעקיפין לגידול השתילים. אם השתילים או העציץ מונחים על עדן החלון הסמוך לו, גם כן מותר מעיקר הדין לפתוח את החלון או לסגור אותו, אבל טוב להחמיר. במשתלה או חממה שמיועדים לטיפוח ושמירה של השתילים, אסור להסיר כיסוי ששוחח על השתילים או לתת כיסוי כזה, אם הכוונה שלו לשמור ולפתח את השתילים, אלא אם כן באמת יש שמש כל כך חזקה או קור עז לשאר מזיקים, שאז מותר להסיר או לתת כיסוי אם קיים חשש סביר שבלי זה יתקלקלו השתילים. זה חידוש שמעלה השמירת שבת כהלכתה בשם רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. אז אם אנחנו דנו עד עכשיו בדין זריעה במים, נראה מה דין זריעה בעציצים. הגמרא במסכת שבת, בדף פ"א עמוד ב', אומרת: גוף אמר יש להגיש, צרור שעלו בו עשבים, מותר לקנח בה, והתולש ממנה בשבת חייב חטאת. רש"י אומר: מה זה מותר לקנח? ראי, דאינו מתכוון, הוא מותר. דהלכה כרבי שמעון. והתולש ממנו, במתכוון חייב, במקום גידולו, שם הוא נמצא. אף על פי שהוא צרור ואינו עפר. למדנו מכאן, שהגדרת גידולים לא כרוכה בהכרח לחיבור לקרקע, אלא כל מקום שמהווה מקור גידול שמאפשר צמיחה והתפתחות, התולש משם חייב משום קוצר. ונראה שגם הזורע שם יהיה חייב משום זורע. ולפי זה, מי שזורע בעציץ נקוב ושאינו נקוב, חייב משום זורע. או אם הוא נוטע שתילים שם, שם צמחים, חייב משום נוטע. הגמרא ממשיכה בפ"א עמוד ב', אמר פאפי, שמע מינה מדרש לקיש, היי, פרפיסה שר לטלטולה. ורב כהנא מקשה עליו. אם אמרו לצורך כינוח, כמו שמסבירה שכיבוד הבריאות, יאמרו שלא לצורך. רב שחשי ואומר מדרש לקיש שאמר שמותר לקנח בו לא אמרינן, צרור זה שהסבים שעלו מלחלוכית הקרקע עם את זה. וכשמטביען הרי הוא כאוקרם, מי גידוליהם? מה זה היי פרפיסה? להציץ נקוב שזרעו בו, ויהיה מותר לטלטל, ולא אמרינן תולשו. כלומר, רב פאפי מדייק מדברי ריש לקיש, שמתיר להגביע צרור, שזו אבן עם גוש עפר, כדי לקנח, ולא רואים את העשבים שעליו כאלה שיונקים מן הקרקע, שהצרור היה מונח, שמותר גם להגביע עציץ נקוב מעל גבי קרקע, ולטלטל למקום רצון. ואין בה הרמת העציץ משום תולש, משום שלא גרוע מצרור שמונח אגבי קרקע. רב כהנא למעשה דוחה אותו, ואומר שהעצר של ריש לקיש הוא רק במקום צורך כבוד הבריות, אבל אם אין לנו כבוד הבריות, רב כהנא סובר שלא להתיר את זה. למעשה לא ברור מדברי רב כהנא אם איסור הגבהת הציץ נקוב מעל קרקע ומדרבנן מדאורייתא. מכל מקום נראה שגם אסור לתת הציץ נקוב על גבי קרקע משום זורע או נוטע, כשם שאסור להרים אותם. והגמרא ממשיכה, אמר אביי פרפיסה, הועיל ועתה לעידן לימה במילתא. היה מונח על גבי קרקע וניחו על גבי יתידות, נחייב משום תולש. היה מונח על גבי יתידות וניחו על גבי קרקע, חייב משום נוטע. אלה הדברים במקורות הדין. הראשונים חולקים עם החילוק המדאורייתא או מדרבנן. הרש"י והתוספות, בדיבור המתחיל והניחו, כתבו שהחיוב די חייב לא מדאורייתא כאמור, ואם לא אחי, איך אפשר להגביע צרור עם עשבים לצורך קינוח, אלא מדרבנן כאמור, שזה דומה לתולש. כלומר, מדאורייתא, עציץ נקוב שמנותק מן הקרקע, נחשב כמי שמחובר לה, ורק מדרבנן נחשב העציץ לתלוש, הן מבחינת איסור תולש, אם הוא מגביע מן הקרקע, הן מבחינת איסור נוטע או זורע, אם מניחו על גבי הקרקע. הרמב"ם בפרק ח' מלכות שבת הלכה ד' פוסק שגבישושית של עפר שעלו בה עשבים הגביעם על הארץ והניחה על גבי יתדות חייב משום תולש, הייתה על גבי יתדות והניחה על הארץ חייב משום זורע. כלומר, הרמב"ם מפרש את הביטוי פרפיסה גבישושית של עפר שעלו בה עשבים. במידעת הרמב"ם משמע שהחיוב מדאורייתא בהגבהת הגבשושית או הנחתה על גבי קרקע הוא משום תולש או זורע. לא כמו רש"י ותוספות. והוא הוציא את לשון הגמרא מפשוטו בגלל הקושי. כיצד מתיר ריש לקיש לקנח בצרור עם האיסור בהגבהה מן התורה? וכך כתבו גם הראשונים והאחרונים בשם הרמב"ם. לכל מקרה, לכאורה, גם בשיטת רש"י ותוספות, שמפרשים שהאיסור מדרבנן, כיוון שגם אם העציץ מנותק מן הקרקע, אם רואה פני הקרקע, נחשב כמחובר מדאורייתא. אבל אם יש הפסק בין העציץ לקרקע, כגון שמגביע אותו מן הקרקע, ומניח אותו על גבי שולחן, או נותן משולחן ומניח על הקרקע, הרי שיתחייב מן התורה משום תולש ומשום זורע, משום שההפסק הזה מבטל את הניקה. ככה גם כותב בהגאות אושרי על הראש, בסוגיה שלנו. אף על גבי דמונח על גבי יתדות, יונק מן הקרקע קצת. ייקח, מדאורייתא אין חייב משום תולש ומשום נוטע. אם כן, משמע, אם הפסיקו בעצים או בבגד, דפסיק הנה נקיטו לגמרי. של ירבות, לישה ונטיעה מדאורייתא. ככה גם פסק המשנה ברורה, בשין המדבר, סעיף קטן, ממדלת. שאם אדם מעמיד עציץ נקוב על גבי עצים או בגדים, או נוטל עציץ שהיה על גבי עצים או בגדים ומניח על גבי קרקע, יהיה חייב מן התורה משום תולש או נוטע. האחרונים למעשה פסקו בשולחן ערוך בשין המדבר סעיף ח' שהציץ, אפילו אם הוא נקוב, יש להיזהר מליטול אותו על גבי קרקע ולהניח על גבי תרדות או הפוך, בין שהוא של עץ העציץ או של חרס. השולחן ערוך לא כותב במפורש מה יהיה הדין בעציץ נקוב, אם הוא חיוב בו מן התורה או לא, אבל מסברה לכאורה נראה לומר שחיה מן התורה. אחרת לא מובן מדוע הוא פוסק לאסור גם בעציץ שלא נקוב. מאידך, השולחן ערוך בעצמו בסימן ש"ב סעיף ג' כותב שצרור שעלו בו עצבים מותר לקנח בה. כלומר, משהו מקביע לקנח אותו. ואם כן, האיסור רק מדרבנן. כי אם היא לא הייתה, לא היו מתירים איסור תורה משום כבוד הבריות, כמו שהרמב"ם פסק, שהאיסור מן התורה. ועל כן הוא לא מזכיר את ההיתר בקינוח בצרור שעלו בו עצבים. כמו שכותב הרמב"ם. לפי זה, קשה. על מה שיוצא לכאורה מהשולחן ערוך, שהאיסור מן התורה, צריך עיון גדול פה. בביאור הלכה הוא כותב, זהו גם מתחיל אפילו, שהוא עומד על דברי השולחן ערוך והוא מעלה לה, על פי המגן אברהם והגרא, שבאמת השולחן ערוך פסק רש"י ותוספות שהאיסור בעציץ נקום מדרבנן. לכן הוא מתיר לקנח בצרור שעלו בו עצבים. ומשהו שהשולחן ערוך אוסר בעציץ שלא נקום, כי הוא חושש לשני הפירושים, מה פירוש עציץ נקום? שהגמרא הרי אמרה ש... יש עציץ מעץ או עציץ בחרס, אחד מהם נחשב כנקוב גם אם הוא לא נקוב, ולכן הוא מחמיר בעציץ שלא נקוב שנחשב כנקוב, ולכן צריכים להיזהר גם בעציץ שאין בו נקב, ועשו מדי רבנן. המשנה ברורה בסימן שלנו שין המדבר סעיף קטן מ"ד, הוא פוסק שאומנם בעציץ נקוב יחיו מדי רבנן בלבד, אם בתנאי שהוא רואה פני הקרקע, אבל אם הוא מניח אותו על גבי עצים או בגדים שמפסיקים את היניקה, הוא חייב מן התורה משום תולש. וכן, אם הוא נוטל מעל גבי עצים או בגדים ומניח על גבי קרקע, הוא חייב, שמשעה זה דומה לזורע או נוטע. הרי בטל, במלך קוצר עוד זין גם כן פוסק, שבמקום שמפסיק, חייב מן התורה משום קוצר. אחר אגב, השביתת שבת, בקוצר עוד ריש פוסק להלכה. בסיכום, עשו מדרבנן ליטול עציץ נקוב מעל הקרקע ולהניח במקום מוגבה, אם תחתיו, תחת העציץ, יש אוויר שחשוף לקרקע. וגם, אסור להקביע ולטלטל בכלל. ולהפך, ליטול ממקום מוגבה ולהניח על גבי קרקע. דבר שני, עשו מן התורה ליטול עציץ נקוב ממקום גבוה, דוגמה שולחן, שמפסיק בין העציץ לקרקע ולהניח על הקרקע, וזה משום זורע או נוטע, או הפוך, מהקרקע ולהניח השולחן, זה משום תולש. עוד נקודה, מדי רבנן אסור לטלטל גם עציץ שאינו נקוב, שהוא נמצא על גבי הקרקע, או כדי להניח על גבי הקרקע. כל שכן, אם אנחנו נותנים אותו על מקום שמפסיק, כמו שולחן או כיסא, או שהוא נוטל ממקום כזה ומניח על גבי קרקע, שיש בזה איסור מדרבנן על כל פנים. אנחנו למדנו לגבי כיבוד הבית במקומות מרוצפים. יש לנו גם כן מה שיוצא מתוך מה שלמדנו עכשיו. מה יהיה הדין, האם בטלטול עציצים ממקום למקום במקומות מרוצפים? אדם נמצא בבית ויש לו עציץ ומגיעים אורחים והוא צריך את המקום, הוא צריך להוסיף כיסא ובדיוק זה המקום. האם יהיה מותר לטלטל אותו? שהרי אם אנחנו נאמר שאנחנו סוברים שגם אם יש משהו שמפסיק בינו לבין הקרקע, הרי זה מלאכת תולש אם הוא יגביע אותו, וכשיניח אותו במקום אחר הוא עובר על מלאכת זורע או נוטע. אנחנו ראינו שאין לטלטל שום עציץ על גבי קרקע משום חשש תולש וזורע, וזה לא משנה אם העציץ נקוב או לא נקוב. גם משום מוקצה יש מקום לעשות, גם אם אין מקום לחששות של תולש וזורע לכאורה. במקומות מרוצפים היטב כמו שיש לנו היום בבתים, אין שום חשש של תולש או זורע בין בעציץ נקוב כל שכן כשאינו נקוב, משום שאין יניקה מן הקרקע בכלל. כך גם בפשטות העלה בסבב ברית עולם עוד תתווה, שבמקומות מרוצפים היטב כבתים של ימינו אין כלל חשש תולש או זורע גם בעציץ נקוב. אומנם מצינו בסבב שלמי יהודה פרק ג' אל הלכה סמך ד' שבי בשם החזון איש ועוד אחרונים לאסור גם במרצפות, ושגם בזה יש יניקה מן הקרקע, ואפילו אם מדובר בקומות עליונות בבית, ואפילו עציץ שאינו נקוב, שעשו את הלטל. מי שעיין בספר שביעית להלכה ולמעשה, בפרק רב, בטח מצא בסימן י"ג, שהוא מביא שלוש דעות בעניין של מרצפות בבית, הן חוצצות בין העציץ לקרקע, ואז זה נחשב עציץ שאינו נקוב או לא, אבל זה לגבי שביעית. דעת מי שווה הרב אלישיב, שמרצפות כלל לא חוצצות, משום שהביאור שלהם שמרצפות חוצצות אפילו בקומה הראשונה, מי שרוצה שעיין ביערות, בכל מקרה דעת הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל שמרצפות בקומה הראשונה לא חוצצות, אבל בעליונה חוצצות. למעשה נראה כדעת הרב שלמה זלמן אוירבך שהיא למעשה הדעת הממוצעת, ולכן נראה לפסוק שמותר יהיה לטלטל עציצים במקומות מרוצפים אם זה לצורך של השבת. אנחנו נעשה רגע הפסקה ואנחנו נמשיך בעוד כ-10 דקות.